טוב, אנחנו בעזרת השם נלמד לדברי המהר"ל בספר נצח ישראל כהקדמה לכל עניין פסח ויציאת מצרים. אז בהמשך, בעזרת השם, אם זה ילך היום טוב, אנחנו נלמד מספר גבורות השם, אבל בשביל פתיחה רציתי להתחיל דווקא בהקדמה של המהר"ל בספר נצח ישראל. אז המקור אמור להיות לפני כולכם, על המסך. נקרא פשוט משם ונסביר. אני מבין שאי אפשר לשאול אותי שאלות, אולי בצ'אט, אין לי מושג.
הרב,
אפשר
להיות שאלות? אם
יש
שאלה, אני
אפנה
לרב.
שנייה. אוקיי? בסדר, טוב. אז אנחנו מתחילים. מיני ימים באים, ולא יאמר, חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל, מארץ צפונה ומכל הארצות, אשר ידחתים שמה. זה פסוק שהגמרא מביאה במסכת ברכות, על היחס בין גאולה מצרים לבין גאולה האחרונה. וככה אומרת הגמרא, אמר להם בן זומא לחכמים, הכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, והלא, מהפסוק הזה יוצא, ש... יציאת מצרים תשכח, הנה ימים באים, ולא יאמר חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים. כלומר, זה מאחורינו. אנחנו נדבר רק על הגאולה האחרונה. אמרו לו חכמים, לא שתעקר יציאת מצרים, אלא שתהה שיעבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תפל לה. כלומר, חכמים אומרים לו, אתה צודק, יציאת מצרים היא תהיה פחות רלוונטית, אבל היא לא תיעלם לגמרי, היא תישאר, תפלה, משנית, והעיקר יהיה הגאולה האחרונה. זה בעצם פשט הגמרא. כלומר, יש פה בעצם מחלוקת בין בן זומא לבין חכמים, מה המעמד של יציאת מצרים וימות המשיח. לפי בן זומא, יציאת מצרים תשכח בימות המשיח, לפי חכמים עדיין יהיה לה איזשהו זכר, אמנם היא לא תהיה העיקר אלא משנית. אולי זה מצלצל לכם מוכר, כיוון שזה בעצם המחלוקת שמוזכרת בחלקה בהגדה של פסח. המחלוקת האם מזכירים יציאת מצרים בלילות וכו' וכו', זה בהקשר הזה. אותו דבר, הגמרא שם ממשיכה ואומרת, פסוק נוסף, כיוצא בו, לא יקרא שמך יעקב, אם ישראל יהיה שמך, לא שיעקר שם יעקב ממקומו, אלא שיהיה שם ישראל עיקר, ויעקב תפל. כלומר, אנחנו רואים אצל יעקב, שהפסוק אומר, לא יקרא שמך יעקב, אלא ישראל, אבל אחר כך, הקדוש ברוך הוא ממשיך לקרוא לו יעקב. סימן שיעקב לא נעלם השם הזה ממנו, אלא הצטרף לו שם ישראל. ועכשיו שם ישראל הוא השם המרכזי, ושם יעקב הוא השם המשני. וזה בעצם סיוע לדברי חכמים. הגמרא ממשיכה ואומרת, וכן הוא ישעיהו, אל תזכרו ראשונות, קדמוניות, אל תתבוננו. אל תזכרו ראשונות, זה שעבוד מלכויות. קדמוניות, אל תתבוננו, זו יציאת מצרים. ומי עושה חדשה, אתה תצמח, שזה בעצם הגלות האחרונה, גאולה האחרונה, תנא רב יוסף זו מלחמת גוג ומגוג, שזה בעצם המלחמה שלפני בוא המשיח. עכשיו למה הדבר דומה? לאדם שהיה בדרך, והלך, ופגע בו זאב. וניצול ממנו, והיה מהלך, הוא מספר מה זה זאב, מספר לכולם, איפה ניצל מהזאב, פגע בו ארי, הניצול ממנו היה הולך מסיפור מעשה ארי. אגב, הוא נחש וניצול ממנו, שכח מעשה שניהם, היה מהלך מספר מעשה נחש. כך ישראל, צרות אחרונות, משקפות את הצרות הראשונות. עד כאן. כל זה ציטוט של הגמרא. מעניין להעיר פה שנחש להצרה האחרונה, כתוב בספרים שנחש זה בגימטריה משיח. אבל כמובן שההצלה שלו מהזאב ואחר כך מהאריה היא לא נעלמה, אלא היא פחות מוחשית לאדם, ולכן הוא מספר תמיד על הצרה האחרונה שהראה לו. עד כאן בעצם פתיחת המהר"ל להקדמה שלו בספר נצח ישראל. ועכשיו,
תקבו קצת להגדיל את הכתב במחשב.
אם שואלים מה שאני לא שומע.
אם הרב יכול טיפה להגדיל את הכתב.
לא מצליח לשמוע.
ביקשו אם הרב יכול להגדיל את הכתב קצת. את הכתב במחשב קצת להגדיל.
אפשר. להגדיל אצלו את הכתב.
כן.
כן, אני מנסה. או אני לא יודע אם אפשר פה, שנייה. דקה. מעולה. אלה עכשיו, זה אפילו לזקני.
תודה רבה.
אוקיי, יפה. אז בואו נסכם מה ראינו עד עכשיו ונתקדם. עד עכשיו בעצם המהר"ל רק ציטט את כל הציטוט מהגמרא במסכת ברכות. הגמרא מביאה את כל הדיון הזה כחלק מהדיון בין זומא לבין חכמים. מה היחס ליציאת מצרים? לפי בן זומא, יציאת מצרים זה אירוע היסטורי חשוב מאוד, אבל בעתיד לבוא הוא ייעלם מהתודעה, ולפי חכמים הוא לא ייעלם לעולם, אמנם הוא יהפך להיות תפל, ולא, וגלות הגאולה האחרונה תהיה עיקר, אבל יציאת מצרים לעולם לא נעלמת. זאת דעת חכמים, מביאים כמה ראיות, גם ראיות מהשם של יעקב וישראל, שיעקב זה שם שמוחלף אבל לא נעלם, וגם ממציאות כזאת שאדם הולך בדרך וניצול מחיות רעות, ותמיד מספר על ההצלה האחרונה. זה לא אומר שההצלה הראשונה לא קיימת ולא חשובה. עד כאן ציטוט של הגמרא. עכשיו, המהר"ל נכנס לדיון פילוסופי כזה. אני מנסה להבין אותו, הוא מאוד מאוד חשוב. ככה, אני נקרא בפנים, אני מנסה להסביר. במה שכל סיבה ראוי שתימצא עם המסובב. יש לנו סיבה, לכל סיבה יש מסובב. מסובב זה מה שנובע מתוך הסיבה. הדוגמה הכי פשוטה זה הורים ובן. כלומר, ההורים הם הסיבה למציאות הבן. אבל זו סיבה שתכף המהר"ל יגדיר אותה כסיבה לא עצמית לגמרי. למה? כי גם כשההורים הולכים לבית עולמם, הבן ממשיך להתקיים. אז ההורים הם סיבה להופעה של הבן בעולם, ולא סיבה למציאות היומיומית שלו. הוא קיים בזכות עצמו כרגע. אז אומר אמר על ככה, במה שכל סיבה ראוי שתימצא עם המסובב. ואם לא כן, לא יש סיבה באמת. כלומר, יש סיבה באמת וסיבה שאינה באמת. סיבה באמת זה אומר שהסיבה היא גם יוצרת את הדבר וגם מקיימת אותו. ואם אתה רואה סיבה ואינו נמצא עם המסובב, אין הסיבה באמת. המשל. דרך המשל הדבר מאוד יסבר. כאשר אתה רואה שהבונה הוא הנגר והוא סיבה אל הבית, אדם בנה בית מעץ. אז הנגר שבנה את הבית הוא סיבה למציאות של הבית. אבל ברגע שהנגר מת והוא מת והבית נשאר, אז זה אומר שהוא לא סיבה באמת. סיבה רק ליצירת הבית ולא להמשכיות הבית. או אם אתה רואה האב, שהוא סיבה אל הבן, והאב מת והבן נשאר, אין עליך לומר שהבנאי הוא סיבה גמורה לבית, או האב סיבה גמורה אל הבן. אל תאמר כך, שהסיבה הוא שצריך שיהיה נשאר עם המסובב, שאם הוא סיבה אליו להיות נמצא, גם הוא צריך לקיומו. כאשר נשאר הבית עומד אחר שמת הבנאי, זהו בשביל שלא היה הבנאי סיבה לעמידת הבית ולקיום שלו, כי לא היה הבנאי סיבה רק אל התקרבות העצים זה לזה, ולהניח זה לזה, זה על זה. אשר אין סיבה, לא ימצא התקרבות העצים. אני אשתדל עכשיו להסביר, או עכשיו אני רואה קודם כל שאלות. טוב, אז אני חוזר שנייה לשאלות. השאלות כולם רואים?
כן,
כולם רואים. אז אני אתייחס לשאלות. לפני ש... נצלול פה לדיון הפילוסופי. הקשר בין יעקב לישראל לבין יציאת מצרים, זה הקשר בין מציאות שהיא בשורש לבין ההתפתחות שלה. כלומר, יציאת מצרים ביחס לגאולה האחרונה, זה אותו קשר לוגי בין השם יעקב לשם ישראל. שם יעקב זה עצם המציאות של יעקב בעולם, ישראל זה כבר הופעה של יעקב בצורה יותר שלמה. זאת אומרת, יציאת מצרים זה עצם הופעה של עם ישראל בעולם, ואחר כך, הגאולה האחרונה, זה הופעה מושלמת יותר. אוקיי? בעצם מה שאלה נכתב אחרי זה, זה בעצם התשובה. שאמר על... אני אסביר שנייה את העניין של הסיבה והמסובב, כדי להבין את דברי המהר"ל, אוקיי? ככה, המהר"ל מגדיר פה הגדרה פילוסופית שהיא מקובלת על כל פילוסוף מתחיל. נגיד את זה בלשון שלנו, יש בעולם שלנו סיבות ומסובבים, כלומר יש דברים שהם לא... נובעים מתוך דברים אחרים. יש שתי דוגמאות שהמהר"ל נתן, מאוד פשוטות. אדם בונה בית, הוא סיבה לבניין של הבית. אדם יולד ילד, הוא סיבה להופעת אותו ילד בעולם. אבל שתי הסיבות האלה, הן סיבות שרק יצרו את הדבר, ולא סיבות שמקיימות את הדבר. סיבה שמקיימת, נתן דוגמה, זה... קצת לקרב את זה אלינו, זה נגיד שורשים של עץ. אם אני חותך את השורשים מהעץ, מפריד אותם, אז העץ מפסיק להתקיים, כי השורשים זה סוג של סיבה כזאת שנותנת כל רגע תחיות לעץ. זה מעין, משהו כזה. אז אם נדבר נגיד על הקדוש ברוך הוא, ביחס לעולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יצר אותו, והוא גם מקיים אותו כל רגע ורגע. אם הקדוש ברוך הוא מסלק את כוחו, את רצונו בעולם, אז העולם חוזר להיות עין. כלומר, הוא לא רק סיבה להופעת העולם, הוא גם סיבה לקיום, למציאות העולם כל רגע ורגע. לכן הוא סיבה עצמית, סיבה אמיתית למציאות. הורים ביחס לילד, זה נכון שהורים ביחס לילד זה... יותר חזק הקשר מאשר נגר ביחס לבית, כי את אותו בית אתה יכול לבנות גם נגר אחר, בדיוק אותו דבר. אם הוא מוכשר כמו, אבל ילד, הוא נולד רק להורים מסוימים. יש קשר יותר עצמי ביניהם, אבל עדיין, הורים ביחס לילד, זה סיבה שהיא רק ליצירת הדבר, ולא ל... המשך הקיום שלו. אוקיי? מקווה שהנקודה הזאת ברורה. אז בעצם המהר"ל בדיוק, הנה. סיבה מקיימת וסיבה יצרת. יפה, הגדרתם את זה יותר טוב ממנו. אז יוצא שעד עכשיו דיברנו על סיבה שהיא סיבה יוצרת. המהר"ל אומר שסיבה, בשביל שהיא תהיה סיבה אמיתית, היא צריכה להיות סיבה שגם מקיימת את הדבר. הוא נתן שתי דוגמאות, לדעתי, כדי לחדד את הנקודה הזאת. כי סיבה של בניי ביחס לבית, זה ברור לכל אחד. בן ביחס לאבא או להורים, זה פחות ברור, כי זה נראה לנו יותר משהו שהוא שייך ויותר עצמי. ובכל זאת, כשההורים נפטרים, הבן ממשיך להתקיים. סימן שמציאות ההורים היא לא סיבה המקיימת את הבן, אלא רק יוצרת אותו. אוקיי? אז נחזור, נראה את זה בלשון של המהר"ל. אבל קיום הבית הוא לעצמו, כי הארץ הוא נושא אליו. מה מקיים את הבית? העובדה שהוא מונח על האדמה. ולכן בעברית מקום זה מלשון קיום. וזה גם מסביר לנו למה הקדוש ברוך הוא נקרא מקומו של עולם. הוא נותן לדבר את הקיום שלו כל רגע ורגע. לכן הבנאי הוא הסיבה ליצירת הבית, והעובדה שהוא מונח על הארץ, שיש לו מקום, זה מה שנותן לו את הקיום עכשיו. עץ, זה גם, דיברנו על שורשים ביחס לעץ. לדוגמה שהמהר"ל נותן, לדעתי, דווקא בהקדמה שלו לספר תפארת ישראל, שורשים ביחס לעץ. עכשיו מדבר על היחס של התורה לאדם, זה מאוד חשוב, אבל זה לא הנושא שלנו. אוקיי? אם כן, הסובב לעמידת הבית הוא הארץ. ובוודאי, זאת הסיבה, היא נשארת עם המסובב. ולא ייתכן הסרת הסיבה הזאת להישאר המסובב. כלומר, אם נדמיין לעצמנו שהארץ נעלמת, אז גם הבית ייעלם איתה, כי אין לו איפה להיות, אין לו איפה להתקיים. לכן מקום זה קיום של הדבר. אותו דבר האבא, וכן אין אב סיבה אל הבן, אבל אב סיבה אל זריעת הזרע, וזאת הסיבה נשארת. אם אין אב, אין כאן זריעת זרע. כלומר, בנקודה הזאת ודאי שהאבא הוא סיבה, לעצם היצירה. אבל הסיבה המקיים הבן, הוא הטבע שנתן השם יתברך אליו. יש טבע שנותן לי קיום ל-X שנים. כי איך ייתכן שייתן הסיבה יותר ממה שנמצא בעצמו בו? אם היה אב סיבה לקיום הבן, כן תמצא שהאב ייתן לבן יותר ממה שיש בו. כי ייתן קיום לבן אחר שמת אב בעצמו. ולבנו יש לו חיות אחר מיתת האב, ודבר זה אי אפשר. דבר זה אי אפשר שייתן דבר מה שלא נמצא בו. אבל סיבת קיומו מסיבה אחרת, הוא השם ברך אשר סיבת הכל, אין סיבה זולת. כלומר, להסביר את זה, אני חושב שהדברים ברורים, אין לי כל כך פידבק, לא שומע אתכם, אבל נראה לי שהדברים ברורים. איך שלא נהפוך את זה? סיבה אמיתית, אומר המהר"ל, זה רק סיבה שהיא מקיימת כל הזמן, כל רגע ורגע את הדבר. הוא מוכיח את זה בצורה מאוד שכלית ופשוטה. האבא לא יכול לתת יותר ממה שיש בו. ואם הבן ממשיך לחיות אחרי שהאבא לא פה, סימן שמה שנותן קיום לבן כל רגע ורגע זה לא המציאות של האבא. זה דברים מאוד פשוטים. הלשון של המהר"ל היא קצת קשה, כיוון שהוא מדבר פה בשפה פילוסופית של סיבה ומסובב וכל כל זה, אבל הרעיון הוא רעיון כרגע הוא פשוט. תכף נראה שהוא נהיה מאוד מאוד מורכב.
הרב, יש לי שאלה. אביב?
הרב, שלום.
אני לא שומע בכלל.
זו אביב.
אני לא שומע בכלל. אם יש שאלות, לא יודע למה לא שומע.
אביב,
הרב?
כן.
שומעים?
אני שומע. הלו. כן.
אתה שומע אותי? מצוין, הרב, זו אביב. לא כל כך הצלחתי להבין.
שנייה, 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 נראה לי שאני שומע דרך המחשב. דקה. אני אנסה פה לשדר את כל העניין. אני אוזניות. שנייה. תפסיק. הפסקה מתוד השיעור. נמור לעבוד. טוב.
הרב, אתה שומע?
אני שומע בקושי. חלש.
להשתדל לדבר יותר בקול.
אוקיי.
שאלתי, פשוט לא כל כך הבנתי את, את הכוונה שהאבא הוא לא הכרחי לקיום, והמציאות היא הכרחית. לא כל כך הבנתי כאילו למה זה מתייחס.
אני מקווה שהבנתי את השאלה, ואני אנסה לענות. אם כי נעלם לי המסך, לא יודע מה זה אומר. אולי זה מוגבל ל-40 דקות, או שזה כבר לא כך.
לא, כאן זה לא מוגבל, אבל אנחנו רואים הכל.
אתם רואים, טוב, אני לא רואה כלום עכשיו, אני אשתדל לענות. בקיצור ככה, גם האבא וגם הנגר, שניהם, סיבה מסוימת. כלומר, זה לא שלא סיבה. יש קשר בין הנגר לבין הבית, יש קשר כמובן בין האבא לבין הבן. אבל הצד השווה של שניהם, שהם סיבות רק להופעת הדבר, ולא להמשך הקיום שלו. כמו שמי שכתבה, סיבה יוצרת, וסיבה מקיימת. שתי הדוגמאות שהמהר"ל הביא, זה דוגמאות לסיבה שהיא יוצרת, אבל היא לא מקיימת. מה מקיימת הבן? העובדה שיש לו טבע, שהלב שהאדם דופק במשך איקס שנים, גם כשהאבא שלו כבר לא בן החיים, הלב שלך ממשיך לדפוק, ממשיך לתת לך חיות. סימן שהאבא הוא רק יצר אותך, אבל לא זה שמקיים אותך כל רגע ורגע, משהו אחר מקיים אותך. הטבע שהקדוש ברוך הוא טבע בך. אותו דבר הבית. הבית נבנה על ידי הנגר. ברגע שהוא נבנה על ידי הנגר, אז הנגר יצר פה בית. הנגר לא מקיים את הבית. עובדה שכשהנגר הולך, כאילו מת נפטר מהעולם, הבית ממשיך לעמוד. מה נותן יכולת לבית לעמוד? העובדה שהוא מונח על הארץ. ולכן הארץ נקראת מקום. כי מקום זה הקיום. אוקיי?
אוקיי.
יש להם סיבה שהיא סיבה מקיימת. הדוגמה הכי מתבקשת לזה, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנקרא לכן מקומו של עולם, שהוא כל רגע ורגע נותן קיום לעולם. אוקיי? זה סיבה מקיימת.
כן.
אוקיי, עד עכשיו מובן?
כן, תודה רבה, הרב.
אוקיי, אז עכשיו, מפה בעצם, כל זה, היה איזשהו דיון פילוסופי, אני מזכיר שפתחנו בכלל בגמרא, מדברת על היחס בין יציאת מצרים לבין הגאולה האחרונה, שם ראינו שזה קשור גם ליחס בין יעקב לבין ישראל, ועוד איזשהו משל עם הארי והדחור והנחש וכל זה. עכשיו המהר"ל בעצם, אחרי ההקדמה הפילוסופית הזאת, חוזר לפרש את הגמרא, ולפיכך. בסדר? זה קצת מודגש, אז אפשר למצוא את זה בדף. ולפיכך, סביר אלהו לחכמים, חכמים סוברים, חושבים, שיש זכר ליציאת מצרים, אף לימות המשיח. למה? כי איך לא יהיה זכר לסיבה עם המסובב? כי מן המדרגה שקנו ישראל כשיצאו ממצרים, קנו עוד מדרגה יותר עליונה. ואם לא, שהוציאנו ממצרים ולקח ישראל לא לעם, לא זכו לאותה מעלה עליונה שיקנו לעתיד. כי יציאת מצרים הוא סיבה בעצם אל הגאולה העתידה. עכשיו, כל המשפט הזה, זה משפט שקשה מאוד להבין אותו מבחינה שכלית. הוא מאוד מאוד עקרוני וחשוב. אני חושב שפה יש, הוא מקופל כמעט כל סוד יציאת מצרים במשפט הזה. אבל אם היינו בשיעור רגיל, אז הייתי שואל אתכן, מה קשה אחרי כל האדם שהמהר"ל עשה, מה קשה לכם עם המשפט הזה? תקראו שוב את המשפט, בואו נקרא אותו שוב, תחשבו מה קשה לכם, ואחרי זה אני אגיד, כיוון שאי אפשר באמת לנהל ממש איזו שיח הזה. ולפיכך סביר אלו לחכמים, שיש זכר ליציאת מצרים אף לימות המשיח, כי איך לא יהיה זכר לסיבה עם המסובב? כי מי למדרגה שקנו ישראל כשיצאו ממצרים, קנו עוד מדרגה יותר עליונה, ואם לא שהוציאנו ממצרים ולקח ישראל עולם, לא זכו לאותה מעלה עליונה שיקנו לעתיד. כי יציאת מצרים הוא סיבה בעצם אל הגאולה העתידה. יוצא שבעצם המהר"ל אומר פה שיציאת מצרים היא לא סיבה כמו שנתן דוגמאות של האבא ושל הבנאי, אלא היא סיבה המקיימת, מה שהוא קורא, סיבה בעצם. סיבה בעצם או סיבה, סיבה באמת, מה שהוא אמר מקודם. עכשיו השאלה היא כמובן זועקת, איך יכול להיות שאירוע היסטורי, חשוב ככל שיהיה, שקרה לפני איקס שנים, אני יודע, 3,300 שנה, אפשר להתייחס אליו כסיבה מקיימת. הרי הוא היה ברגע אחד, הוא קרה ברגע אחד במציאות, או תהליך, לא משנה, אבל בסוף זה רגע אחד שזה קורה, ועכשיו אנחנו יכולים להכשיר אותו, יכולים להגיד שהוא מאוד חשוב, הוא המהות שלנו, הרבה דברים אנחנו יכולים להגיד עליו, אבל להגיד שהוא סיבה, בעצם, זה בעצם להגיד שמשהו שקרה בעבר, הוא ממשיך כל רגע ורגע. אז לכאורה דברי המהר"ל פה הם מאוד מאוד קשים, מבחינה לוגית. כי אם אתה מתחיל עם הגדרה של מה זה סיבה, ברמה הכי פילוסופית שיש, אתה אומר יש סיבה יוצרת ויש סיבה מקיימת, אם הייתי צריך לשייך את יציאת מצרים לאחת משתי סוגי הסיבות, כמובן שהייתי משייך את זה לסיבה יוצרת. בסדר, נוצרנו כעם. עם ישראל נוצר, אבל זה, כיוון שזה קרה בפעם אחת, אז עכשיו אני רק מתרפק על מה שקרה אז, או חוזר כל שנה בשנה, מעלה את זה על נס, בליל הסדר, לא משנה. אבל איך אפשר לקרוא לזה סיבה בעצם? כלומר, סיבה שהיא קיימת כל רגע ורגע, הרי זה אירוע היסטורי שחלף ואיננו. עד כאן השאלה המתבקשת על דברי המהר"ל. עכשיו נראה לי שאם נבין את העומק של דברי המהר"ל במשפט הזה, אז יהיה לנו פתח להבנה של כל המהות של יציאת מצרים. כלומר, בוא נדייק בלשון שלו. המהר"ל כותב ככה, אם לא שהוציאנו ממצרים ולקח ישראל לא לעם, לא זכו לאותה מעלה עליונה. המציאות, ההגדרה של עם, זה הגדרה שצריכה ברור, מה זה בדיוק עם. ביציאת מצרים נולד עם. אנחנו מכירים יום הולדת של בן אדם פרטי. יום הולדת של בן אדם פרטי הגדרנו מקודם, שזה ההורים שלו עם סיבה להולדת שלו, אבל עכשיו הוא חי בזכות עצמו. אבל עם ישראל זה יום הולדת של כלל. כשמדברים על יום הולדת של כלל, אנחנו מדברים על משהו שהוא על זמני. כלומר, ניתן משל מופלא ששמעתי פעם מהרב אבינר, בשביל להסביר את הנקודה הזאת. אני מקווה שדרך המשל נבין את הרעיון. אדם שט לו עם רפסודה, שהרפסודה מורכבת מעשרה גזרי עצים שמחוברים בחוטים. עכשיו הוא מקבל משימה, כל פעם הוא מוריד עץ של הרפסודה מצד אחד, ומרכיב עץ חדש שלא היה חלק מהרפסודה לפני זה, בצד השני. תוך כדי שייט. ככה הוא כל פעם חותך אחד, מרכיב אחד מהצד השני. אחרי 10 פעמים, בעצם הוא ממשיך לשוט על אותה רפסודה, אבל זה לא אותה רפסודה, כי כל העצים התחלפו. אוקיי? כלומר, יש פה מושג שקוראים לו רפסודה. רפסודה מורכבת מעשרה עצים. עכשיו, לא משנה אם החלפתי את כל העצים, אותה רפסודה ממשיכה לשוט. והמשכתי לשוט כל הרגע, כל רגע, לא עצרתי לרגע. אוקיי? ולכן, אוקיי, שאלה פה שאלה טובה, עוד מעט, תנחס אליה, נחזור שנייה לרפסודה, למשל, חשוב מאוד. ולכן, דרך המשל הזה אנחנו מבינים שיש מושג שהוא גדול מאוסף הפרטים שלו. כלומר, יש לנו את המושג שקוראים לו רפסודה, במקרה הזה, במשל הזה, שכרגע הוא מורכב מעשרה עצים מסוימים, אבל אחרי 10 פעמים שעשיתי החלפה, המשכתי לשוט כל הזמן באותה רפסודה, אבל כל העצים שלה התחלפו. אותו דבר עם ישראל. עם ישראל בעצם יוצא לשייט ארוך בעולם, עם רפסודה שמורכבת מכל היהודים שחיו וזכו לצאת ממצרים. אחרי דור, כל היהודים האלה התחלפו, אבל העם נשאר אותו עם, כיוון שעם ישראל זה משהו שהוא נצחי. כל מציאות של עם זה משהו נצחי. אבל האמת שהיחיד שאפשר לקרוא לו עם זה עם ישראל, אבל זה לא נסביר עכשיו. ולכן עם ישראל נולד, וברגע שהוא נולד, זה לא שכל הפרטים שחיים באותו דור הם עם ישראל, אלא כל המציאות לאורך כל הדורות נולדה באותו רגע. זה נכון שהפרטים יופיעו והתחלפו מדי דור, אבל המציאות שקוראים לעם היא מציאות שהיא גדולה מסך הפרטים המרכיבים אותה בדור מסוים, ולכן יציאת מצרים, שזה יום הולדת של עם, זה אומנם אירוע היסטורי שהתרחש על ציר הזמן ההיסטורי, אבל במובן הזה הוא מעל המציאות הזמנית, כיוון שהופיע פה בעולם מציאות על זמנית, שקוראים לעם ישראל. אוקיי? ולכן, יציאת מצרים, זה לא שאנחנו סתם, יש לנו איזושהי אובססיה ליציאת מצרים, אנחנו כל שנה חוזרים אליה בליל הסדר, וכל שבת שאנחנו מקדשים, אנחנו מזכירים זכר ליציאת מצרים, ועוד הרבה מצוות, זכר ליציאת מצרים, תפילין, הרבה מצוות. כיוון שיציאת מצרים זה משהו שהוא קיים לאורך כל רגע ורגע. אוקיי? זה משהו שהוא לא היה ואיננו. אוקיי. יפה. יש פה שאלות טובות, עכשיו אני אתייחס אליהן. נראה לי שאני מקווה שכולם רואים את השאלות. אז שאלה ראשונה, למה קושרים הכל לאירוע של יציאת מצרים ולא קושרים לקדוש ברוך הוא? שהוא הסיבה, כמו שנראה מוזר שיקשרו אדם ליום הולדת שלו ולא להורים שילדו אותו. זו שאלה מצוינת, לדבר עליה בהמשך, הלימוד שלנו אני מקווה, אבל להגיד עכשיו בכיוון, יציאת מצרים, ההגדה של פסח מדגישה שזה תהליך אלוקי לגמרי. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני הוא ולא אחר. יש הדגשה מאוד מאוד חזקה, שהתהליך יציאת מצרים זה תהליך אלוקי. אז ברגע שאנחנו קושרים הכל לאירוע הזה של יציאת מצרים, אז בעצם אנחנו קושרים את הכל לקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם נחשוב שנייה על המושג שקוראים לו יום הולדת, יום הולדת זה משהו שהוא סביל. כלומר, בן אדם לא מוליד את עצמו, בן אדם נולד, יום הולדת, כלומר מישהו הוליד אותו. ובכל תקופה הופיע שלוש פעמים המושג יום הולדת. כולם בטח מכירות יום הולדת של פרעה, אבל עוד פעמיים בספר יחזקאל הופיע יום הולדת ביחס ליציאת מצרים, ושם זה יום הולדת של עם ישראל, של האומה, יום הולדת אותך. נדמה לי זה ביחזקאל, פרק י' ז', משהו כזה, י' ז', משהו בסביבה. ולכן, כשאנחנו קושרים את הכל ליציאת מצרים, בעצם אנחנו קושרים את הכל לקדוש ברוך הוא, זה היינו אח. שנייה, נחזור, קפצו לי השאלות. מקווה שקיבלתם תשובה לזה. אבל אם אפשר לקרוא לזה אותה רפסודה, זה אולי רפסודה, אבל רפסודה שונה. כן, נכון. תמיד כשאנחנו מדברים על משל, המשל הוא רק לקרב את הנמשל לשכל שלנו. כי באמת להבין מציאות שהיא על זמנית, זה קצת קשה לנו. פעם זה מציאות שהיא על זמנית. לכן המשל של הרפסודה, זה ברור לכולם שגם עם ישראל, שיצא מצרים, אחרי שני דורות, כבר לא נשאר ממנו אף אחד. אז אם זה לא אותו עם, זה אותו עם. כי עם ישראל זה עם שהוא חי לאורך כל הדורות. אוקיי? לכן הרפסודה, אל תתפסו לרפסודה. הרפסודה זה משל, צריך לקחת אותו כמובן, רק ברמון מוגבל, זה רק מקרב לנו את הנקודה הזאת לשכל. אשמח אם הרב יוכל לחזור שוב בבקשה על מה שענה בשאלה הקודמת. השאלה הקודמת, ולמה מייחסים את זה ליציאת מצרים ולא קושרים לקדוש ברוך הוא שהוא הסיבה. עניתי שבעצם זה אותו דבר בדיוק. שיציאת מצרים שווה יום הולדת של עם ישראל. יום הולדת זה אומר שמישהו הוליד אותך. מי הוליד אותך? אז במקרה הפרטי זה ההורים שלך, והקדוש ברוך הוא שלושה שותפים באדם. במקרה של יציאת מצרים זה רק הקדוש ברוך הוא. לכן יש הדגשה ביציאת מצרים, שהתהליך של היציאה עצמה הוא תהליך אלוקי לגמרי. שימו לב גם שבכל ההגדה של פסח משה רבנו לא מופיע פעם אחת. אלא משהו פעם אחת כדרך אגב. למה? כי הקדוש ברוך הוא מוציא אותה במצרים. אבל זה אולי באמת מרחיב בהמשך, אני מקווה שעכשיו קיבל תשובה. יש פה שאלה שלי, למה רק לעם ישראל ניתן לקרוא עם? כי בשורש באמת כל העמים זה אוסף של פרטים. מה שמאחד אותם זה תרבות משותפת, פולקלור משותף וכו' וכו'. עם ישראל הוא היחיד שנולד. הנקודה הזאת מפורטת בצורה רחבה ועמוקה בספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי, ששם המלך אומר לו, מה, ספר לי איך עם ישראל נוצר, איך הוא התפתח וכו' וכו'. אז הוא אומר לו, לא, עם ישראל הוא הופיע, נולד. יש פסוק שאומר, היוכל גוי פעם אחת, היוכל בלשון לידה, חלה וגם ילדה. עם ישראל זה עם שנוצר בשנייה, אפילו פחות משנייה. כן? בחצות הלילה אני יוצא מתוך מצרים, שם נוצר עם ישראל. לפני זה לא היינו עם, באותו רגע נהפכנו להיות עם. ולכן, במובן הזה עם ישראל זה העם היחיד שאפשר לקרוא לו עם. כי נולדנו, נוצרה פה מציאות כללית. כל שאר העמים, זה אוסף של פרטים שכרגע משהו מחבר אותם, אבל אם אחד מהפרטים ילך למקום אחר, אחרי דור או שניים הוא כבר יהפך להיות חלק מהעם ההוא, מה שלא קורה אצל עם ישראל. כפי שראינו לאורך כל ההיסטוריה, עם ישראל כעם ממשיך לחיות גם כשהוא מפוזר לפרטיו. אוקיי, שנייה. אוקיי, עכשיו אני קורא. אז יש לנו עוד שאלה אחת לענות, והיא, למה המהר"ל אומר שיציאת מצרים? זו סיבה בעצם של הגאולה. אז זה בעצם הנקודה של המהר"ל. זה בדיוק מה שאנחנו נשים עכשיו להסביר. המהר"ל פה מחדש חידוש גדול מאוד. כלומר, הוא בעצם מפגיש אותנו עם מושג שקוראים לו כלל. או עם, שזה אותו דבר. עם ישראל זה מושג של כלל. והמושג שקוראים לו כלל, זה מושג שהוא מופיע מעל הזמן. זה המהות של המושג כלל. אתן לכם משל להסביר את זה. פעם אחת הגיע בן גוריון לאחד מראשי מפלגת העבודה, קראו לו יצחק תבן, כן. ובאחת מהווריאציות של חלוקת הארץ, הוא בא להתייעץ איתו מה לעשות. האם להסכים לתוכנית חלוקה כזו או אחרת או לא, אז טבנקין הושיב אותו, ואמר לו, אני צריך להתייעץ עם שני בני אדם. אחד מהם זה סבא שלי, ואחד מהם זה נכד שלי. הבעיה המרכזית היא שסבא שלי נפטר, והנכד שלי עוד לא נולד. מה הוא רוצה להגיד לו בזה? זה להגיד לו, תקשיב, אתה שואל אותי שאלות, שזה לא החלטה של דור מסוים, האם לחלק את הארץ או לא. זה החלטה של עם ישראל לדורותיו. ולכן אני צריך לשאול את הסבא שלי שכבר לא פה, ואת הנכד שלי שעדיין לא פה. אוקיי? אז טבנקין מבין את הרעיון הזה. עם ישראל זה מציאות על זמנית, כשהיא מעל הזמן. אז רגע ההולדת של עם ישראל, זה סיבה שהיא מקיימת אותנו. היא רצה איתנו כל הרגע, כל רגע. עכשיו, כיוון שיש זהות בין בעצם יציאת מצרים לבין יום ההולדת שלנו, כיוון שכל יום ההולדת שלנו זה משהו אלוקי, יציאת מצרים זה תהליך אלוקי מוחלט, לכן זה משהו שממשיך לקיים אותם. יציאת מצרים היא חיה בנו כל הזמן, לא כמושג בחסידות, שכל אחד יש לו את המצרים שלו, וצריך ללמוד לצאת מהמצרים שלך, זה גם נכון. אבל זה נגזרת מתוך העניין הגדול. עצם העובדה שאנחנו ממשיכים להתקיים לאורך כל ההיסטוריה, זה אומר שיציאת מצרים היא כל רגע ורגע חיה איתנו, קיימת אותנו, נמשכת איתנו. זה החידוש המרכזי פה של דברי המהר"ל. מה שלא מופרו עכשיו, יתברר לנו יותר בשיעורים הבאים בעזרת השם, כיוון שזה רק תחילת המהלך. אוקיי? אז אני מקווה שפתחנו פה איזשהו פתח. בואו נסיים את דברי המהר"ל בפנים. ולפיכך, כשישיב בן זומא אל דבר חמים וכי מזכיר נציאת מצרים לעתיד, ועלו כתיב, הנה ימים באים בגומר, שמזה יש להוכיח שלא יהיה נזכר יציאת מצרים לעתיד. כלומר, זו הטענה של בן זומא, בעצם הוא אומר, לעתיד לבוא כבר לא נזכיר את יציאת מצרים. על זה ישיבו חכמים, לא שתהיה יציאת מצרים עיקר, אלא שיש שיעבוד מלכויות עיקר, שיעבוד מלכויות הכוונה היציאה שלנו משעבוד מלכויות, הגאולה האחרונה. יציאת מצרים תפל לה, וכל זה, מפני שאי אפשר שיהיה המסובב ולא הציבה. עם ישראל לא יכול להיות בלי הסיבה המקיימת אותו, שזה יציאת מצרים. ולכרח ראוי שיהיה אם שיעבוד מלכויות, זכר, לדבר שהוא סיבה אליו, הוא יציאת מצרים. למה יציאת מצרים סיבה לא רק למציאות של ישראל, אלא גם לגאולה האחרונה? כיוון שהגאולה האחרונה היא בעצם שיא ההופעה של עם ישראל בהיסטוריה האנושית. ולכן כיוון שתחילת ההופעה של עם ישראל זה יציאת מצרים, שיא ההופעה זה הגאולה האחרונה. ולכן יציאת מצרים לא נעלמת. זה נכון שהיא תהפך להיות איזשהו סוג של תפל, אבל היא לא תיעלם. ולפיכך מביא לראיה שם יעקב וישראל. שלא נעקר שם יעקב, כי שם יעקב גם כן הוא סיבה לשם ישראל. למה שם יעקב זה סיבה לשם ישראל? כי שם יעקב נקרא בלשון שיעקב מקטין עצמו כמו עקב. ואין דבר יותר שפל מן העקב. הרי האדם עומד על העקב שלו, הדבר הכי נמוך בגוף האדם. לכן השם הזה יעקב, זה שם שמעיד על השפלות, על הקטונתי, מה שנקרא. קטונתי מכל החסדים וכל האמת. זה התכונה של יעקב. ודבר זה, הסיבה שיהיה השם יתברך מגביה הופעת שיקרי ישראל. כלומר, דווקא בגלל שהאדם הצליח להנמיך את עצמו, זו הסיבה שהקדוש ברוך הוא מגביה אותו. שם ישראל זה על שם הגובה, על שם שריתה עם אלוהים ועם אנשים. עכשיו נקרא שם ישראל, שם שר. שר זה משהו גבוה, שכל המשפיל עצמו, הקדוש ברוך הוא, מגביה אותו. מפני כך, ישראל גם כן נקראו בשתי שמות הללו. כן? כלומר, השם יעקב ישראל זה שם שהולך גם עם ישראל עצמו. זה לא רק יעקב עצמו, יש לו שני שמות, אלא עם ישראל, לאורך כל ההיסטוריה, לפעמים נקרא בשם יעקב. אל תראי תולעת יעקב. עם ישראל נקרא בפשיין הלבית. תמיד יעקב משהו נמוך, קטן. מפני כך ישראל גם כן נקראו בשני שמות אלו, כי בשביל שהם הקטינים עצמם, הקדוש ברוך הוא מגביע אותם. מפני כך, אלו שתי הגאולות, הם מתחברים ביחד כאילו הם גאולה אחת. כלומר, בעצם מה שאומרים חרבי לבן זומן, התהליך שהחל ביציאת מצרים, ההשלמה שלו עם הגאולה האחרונה. זה תהליך אחד ארוך, שהוא קשור זה בזה. כלומר, בלי יציאת מצרים אי אפשר לדבר על הגאולה האחרונה, כמו שבלי יעקב אי אפשר לדבר על הופעה של ישראל. נסיים המהר"ל את הקדמה שלו. לפני שביארנו בחיבור גבורות לשם, שזה בעצם החיבור של המהר"ל ליציאת מצרים, שהלימוד שלנו בפעמים הבאות בעזרת השם יהיה לקוח משם ברובו, לספר גבורות השם. לפני שבארנו בחיבור גבורות השם בעניין גאולת מצרים, יש לחבר עם זה גאולה האחרונה. בחיבור הזה נקרא בשמו נצח ישראל. כלומר, הספר הזה, שזה הקדמה שלו, ספר נצח ישראל, הוא מחובר לספר גבורות השם. המהר"ל פרסם קודם את ספר גבורות השם, אחר כך הוא פרסם את הספר נצח ישראל, כי לפי מה שהסביר פה עכשיו באריכות, הדברים תלויים אחד בשני. ואתה מבואר למעלה בתחילת חיבור גבורות השם. כי בחיבור הזה התבהר כי השם יברך נתן ישראל לנצחיות, ואינם קלים חס ושלום בגלותם. ספר נצח ישראל, ספר שהתחבר כל כולו כנגד הייאוש שאחז בעם ישראל, בתקופה של מהר"ל חי. מהר"ל חי, שקוראים במאה ה-16 למניינם. זה אומר לפני משהו כמו קרוב ל-500 שנה. עם ישראל נמצא בעומק הגלות, וכל היהודים נמצאים בייאוש אדיר, ולאט לאט אנשים מבינים שאולי הנוצרים צדקו, שהקדוש ברוך הוא בעצם עזב את עם ישראל. ויהודים התחילו להישבר. כבר אלפי שנים של גלות, שום דבר לא הולך לכיוון טוב. המצב של עם ישראל הולך ונהיה יותר ויותר גרוע. ובנקודת זמן הזאת, המהר"ל מחליט לחבר ספר שנקרא נצח ישראל, כדי להרים את הרוח של עם ישראל, להראות להם שאנחנו נצחים. לכן הפתיחה של הספר זה ההבנה מה זה בכלל עם ישראל, מה יציאת מצרים, ולמה יציאת מצרים היא מלמדת אותנו את העובדה שאנחנו נצחים. אוקיי? כי בחיבור הזה התברר כי השם כבר נתן ישראל הנצחיות, ואינם קלים חס ושלום בגלותם. גם כן נתבהר, כי עכשיו, מי שלומד היום את הספר נצח ישראל, שזה ספר יסוד במהר"ל, הרבה יותר קל לו להבין את הדברים, כי אנחנו רואים את זה בעיניים, את הנצחיות הזאת. אבל יהודי שניסה ללמוד את הספר נצח ישראל בזמן כתיבתו, היה לו מאוד מאוד קשה לחיות את הדברים, כי באמת הדברים היו מאוד, המציאות מסביב הייתה מאוד מייאשת. המהר"ל עצמו סבל ביצרו, הוא נאסר בעצמו, העלילות בזמנו, זה לא, חיים מאוד, חיים מאוד לא פשוטים. כמו זה התברך השם יתברך נתן ישראל נצחיות, ואינם קלים חס ושלום בגלותם. גם כי תתפאר, כי יש אל השם יתברך הנצח, שיהיה מנצח מלכות גוג ומגוג, כדכתיב, ועלו רשימה ארצי משפט על עשיו, הייתה לה שם המלוכה, היה השם למלך על כל הארץ, והם הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אמן, כן יהי רצון, במהרה בימינו. אז בשם נצח יש בעצם נצחיות ויש ניצוח. יש שני דברים שמשולים אחד לשני. מי שיש לו יכולת להיות נצחי, הוא מנצח את כל הקשיים. וכיוון שאנחנו לא הולכים ללמוד את ספר נצח ישראל, אבל בחרתי דווקא לפתוח את הלימוד שלנו בענייני הכנה לפסח, בהקדמה הזאת, כי בהקדמה הזאת המהר"ל בעצם מניח את היסוד לדעתי להבנה של מהי יציאת מצרים. נסכם את הנקודה הזאת בשני משפטים. יציאת מצרים זה לא רק אירוע היסטורי. יציאת מצרים היא יום ההולדת של העם. כשאנחנו מדברים על יום הולדת של עם, אנחנו מדברים על הופעה של מציאות של כלל. הופעה של מציאות של כלל זה מציאות שהיא על זמנית. היא מעבר לזמן, והיא גם מעבר למקום. ולכן, אנחנו חיים את יציאת מצרים, חיים את המדרגה הזאת שקנינו ביציאת מצרים, לאורך כל ההיסטוריה שלנו. כל אחד ואחד מאיתנו, ככל שהוא יותר מחובר למציאות הזאת שקוראים לעם ישראל, ככה הוא יותר מחובר ליציאת מצרים, יותר מחובר לכלל, הוא לא חי רק את עצמו. אם אתה חי את עצמך, אז אתה חי את הרגע, חי את הזמן הזה, היום אתה פה, מחר אתה לא פה. אם אתה מחובר לכלל, הכלל זה לא רק כלל ישראל הקיים היום, אני יודע, בעלי זכות הבחירה, או כל עם ישראל כולו, אלא הכלל לאורך כל הדורות, מצליח להתחבר בחיבור על זמנים, לאורך כל ההיסטוריה האנושית של עם ישראל, מה שהיה עד היום, וגם עם מה שיהיה בהמשך. איך מחובבים יותר לעם ישראל בחיים? אדם שמקיים מצוות, אדם שמה שמעניין אותו זה טובת עם ישראל, אדם שמה שמעניין אותו זה גאולה של עם ישראל. החיילים מוסיף יותר קדושה בעם ישראל, כמובן דרך הוספת קדושה בעצמי וכו'. זה אדם שחי יותר את החיבור שלו לעם ישראל. אני לא קם בבוקר ואומר איפה אני מרוויח עוד, אפילו איפה אני מרוויח עוד רוחניות. זה משהו מאוד אישי. אני קם בבוקר ואני אומר איפה אני עושה טוב יותר לעם ישראל, איפה אני מוסיף עוד רוחניות בעצמי, וממילא אני מוסיף עוד רוחניות בעם ישראל. זה מה שהמניע הפנימי שלי. זה היכולת שלנו להתחבר לעם ישראל. כמו שהסברנו, עם ישראל זה לא רק עם ישראל הקיים היום, אלא המושג הזה שקוראים לו כלל ישראל, שהוא מושג על זמני, שזה בעצם החידוש המרכזי בדברי המהר"ל. מה שלא הובן עכשיו, בעזרת השם, דרך המקורות הנוספים שנראה בדברי המהר"ל, הדברים יובנו בצורה יותר טובה. אם יש עוד שאלות, אז תכתבו עכשיו, ואם לא, אז נראה לי שאנחנו ניפרד עד הפעם הבאה.
תודה רבה.
תודה רבה, זה אומר שהכל בסדר. יופי. טוב.
תודה רבה.
יישר כוח, להתראות.